אנחנו דיברנו בפעם שעברה על סיפור על דג הזהב, על כך שזקינה רצתה להיות לא רק מלכה, אלא רצתה לשלוט גם בתוך האוקיינוס, זאת אומרת, במילים אחרות היא רצתה להגיע מעבר למציאות הרגילה, רצתה להגיע לאין סוף בעצם, ואמרנו שרצון להגיע לאין סוף זה רצון טבעי, נורמלי לנו. זה מאפיין בני אדם. זה לא שהזקינה הזאת הייתה כזאת בלתי מסתפקת במועט. לא. היא מייצגת פה את תכונה מאוד מאוד אנושית, רצון להגיע לאינסוף, ולכן, כמו שרבי נחמן ברסלב אומר, שבכל סיפורים של גויים יש ניצוץ של קדושה, אז זה היה ניצוץ של קדושה שבסיפור על דג הזהב. ואז אנחנו אמרנו שקינה שיש באנשים בקדוש ברוך הוא, הקינה הזאת היא קינה נורמלית. זאת אומרת, זה מה שמאפיין, וזה דבר אמיתי ונכון, שאדם מקנה בהשם. מה הטעות בקינה הזאת? זה להפריד בין הקדוש ברוך הוא ובינינו. לחשוב שהשם הוא מין כזה יושב בשמיים, בעולמות הרוחניים, ומשם הוא מנהל את העולם שלנו במין שלט רחוק הזה, ומזיז אותנו ועושה פה כל מיני דברים, והוא שם גדול כזה, נשגב, הכל שלם, והוא שם. ואנחנו פה קטנים, ג'וקים כאלה, מסתובבים בעולם הקטן, והוא משם משחק איתנו. הציור הזה הוא ציור בעצם של עבודה זרה, ציור לא אמיתי, לא נכון. אמת היא שהכל הוא אחדותי. אין עוד מלבדו. השם אחד, זאת אומרת שהוא כולל הכל, כולל גם מה שקורה עכשיו, כאן, בחדר הזה, פה, בכיתה. זה גם מתרחש באלוקות. זה לא הוא שם ואנחנו פה, אלא הכל אלוקות, שמתגלה בצורות שונות, בגוונים שונים, ברמות שונות, ואנחנו אחד הגוונים של אינסוף. כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אין לנו כבר קינה, אין במי להיכנס. אין שם אף אחד כזה שהוא יושב. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, כל הטרמינולוגיה שלנו, כל הדיבורים, כל מה שאנחנו לומדים, דברי חז"ל, תורה, תפילות, הכל מדבר כביכול שקיימים פה שתיים, אנחנו והשם יתברך. אז זה יוצא סתירה. אלא שכשאנחנו לומדים את הדברים לעומק, אנחנו מבינים שכל פעם שחז"ל מדברים בתורה ומדברים על קדוש ברוך הוא בגוף שלישי, וחושבים עליו כאילו הוא שם, או שאנחנו מציינים, פונים עליו בגוף שני, אומרים לו אתה, או קדוש ברוך הוא, כל פעם שאנחנו מציינים כביכול הבדל בינינו ובינו, אנחנו מדברים על בחינות של הופעה אלוקית, שיש בחינות כאלה שהם לא נתפסים על ידינו, שזה לא כמו עבודה זרה או פונטאיזם או שפינוזה שאומר העולם זה אלוקים. לא, אנחנו מבינים שיש מימדים כאלה שאנחנו לא קולטים אותם, ואת המימדים הללו, את החוסר תפיסה שלנו, אנחנו מכנים בשם הוא. זאת אומרת, כמו שאני הייתי קורא לעצמי הנוכחי לפני 40 שנה, אם אני אז, הבחורצ'יק הזה שם, הייתי פוגש את הסבא הזה עם הזקן ופה כזה עם הכובע גדול, מה הייתי חושב עליו? הייתי מדבר איתו בגוף שלישי. למרות שזה אני, גם אם הם אומרים לי, לא, זה אתה בעוד 40 שנה, וזה זה. הייתי אומר, כן, בסדר, כאילו, לך מפה, זה מפחיד אותי. לא רוצה עוד. אז הייתי חושב עליו, הוא, כמו שלפעמים אני ביום יום אומר על עצמי, אתה לא בסדר. למה אמרת את זה? תבינים, זאת אומרת, זה שאני מדבר עם עצמי בגוף שני, זה לא אומר שזה מישהו אחר. יש לנו הרבה גוונים של האישיות. וכשאנחנו חושבים על מימד האינסופי שלנו, אנחנו קוראים לו הוא. וכשחזל מדברים על כך שהשם בשמיים ואתה בארץ והוא ודה אפר ואפר והוא מלך חי וקיים, כשהם מציינים את ההבדלים הללו, הם לא מתכוונים שיש שם עוד מישהו. כי הרי כולם מבינים, זה יסוד של יהדות, זה א' ב', זה כל מה שאנחנו מאמינים, כל הזמן מדברים על זה, השם אחד, אין עוד מלבדו. אי אפשר לדבר כאילו יש שם הוא ואנחנו. אלא זה גוונים, מימדים, רמות שונות של גילוי אלוקי. יש מימדים שאני מבין אותם, שאני מודע להם, ואת המימדים הללו אנחנו קוראים להם בשם עולם הזה. או לגמרי שאני קולט אותו, אז אני קורא לו אני. ויש בי תכונות כאלה, או גובה כזה, שאני קורא לו נשמה. אבל מה זה נשמה? אנחנו כל הזמן מדברים, נשמה, יש לנו נשמה, אני נשמה, כל הזמן נשמה. אבל אנחנו ראינו, מה זה נשמה? נשמה זה אומר חלק אלוקה ממעל. מימד האינסופי שלי, מימד האלוקי שלי, נקרא נשמה. זאת אומרת, כשאני מדבר על נשמה שלי, אני מדבר עליה בגוף שלישי. ולכן, כשאנחנו פוגשים בדברי חז"ל את אמירות שמציינות, שמצביעות על ההבדל בין אדם ובין השם, אז אנחנו אוטומטית עושים תרגום לעצמנו ומבינים שזה לא כפשוטו. עכשיו אני רוצה להראות לכם את העיקרון הזה שעכשיו הסברתי, איך הוא מופיע בפועל, במציאות, בדברי חז"ל. אם אתם זוכרים, יש גמרא במסכת שבת, ששם גמרא מספרת שכשאדם נפטר, אז נשמתו עולה למעלה, ולמעלה עושים לה דין, עושים לה משפט. ואז גמרא אומרת ששואלים את הנשמה הזאת, שואלים אותו כל מיני שאלות, דנים אותו. נסעת נתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישועה, למדת דבר מתוך דבר, עסקת בפרי העורבייה. כן, יש כל מיני שאלות שפלפלת בחוכמה. כן, יש כל מיני שאלות ששואלים אותו, ועל פי שאלות הללו קובעים אם הוא, מה דינו בעולם האמת. עכשיו, השאלה, מי שואל אותו שם שאלות הללו? אז בפשטות אנחנו מבינים מי שואל. זה בית דין של מעלה. מלאכי השרת שואלים אותו. הקדוש ברוך הוא שואל אותו. תגידו מה, אפשר הרבה תשובות. אני יודע, שם יש הרבה מי שישאל אותו. אבל מה אומר הרב קוק? מי שואל את השאלות הללו? הוא עצמו שואל את עצמו. אז אם הוא שואל את עצמו את השאלות הללו, למה כתוב ששואלים אותו, שם כתוב בגוף שלישי, אומרים לו. בואו נראה מה אומר על זה הרב. תסתכלו אצלכם במקור חמש. אומרים לו, אומר הרב, באמת כשהנפש מתקדשת מתומתה ורגשותיה הטבעיים הצפונים בה מתעוררים בקרבה, דיינו, היא מתה, אז השאלה היותר חודרת ומרה היא אותה שאלה שהיא שואלת את עצמה, כאשר בתוכה השתומם ליבה על אשר ככה הושפילה ונתרחקה מזיו זוהר מלך חיים אשר כבוד והדר עתר אותה. היא אומרת, מה? לאן הגעתי? איך אני ככה הושפלתי? איך עשיתי כאלה דברים נוראים? איך ייתכן? אמנם חילוף המצבים איננו מורגש בלא הדרגה, ואותו המאפל שההטבעה הבהמית שמה על הנפש איננו זז ממנה על ניקלה, כי אם בבוא עליה הערה מחוצה לה. זאת אומרת, כיוון שאנחנו כל כך התרגלנו לגוף, וכל כך אנחנו התרגלנו לזה שאנחנו זה, שאנחנו כל כך מזהים את עצמנו עם המערכת הזאת, עם העצמות וגידים וכל והתודעה שלנו, זה הכל חלק מאותה הטבעה הבהמית, ואנחנו כל כך מזהים את עצמנו עם עצמנו, שכדי להקשיב לשאלה הזאת, אז הכל הזה כאילו בא מחוץ עלה, כאילו בא מחוץ עלה, אבל זה לא בא באמת מחוץ עלה, זה אותו אחד. על כן, היא עומדת במעמד כזה שלא כוחה הפנימי מתעורר לשאלת עומק המשפט והצדק. כי אם אומרים לה, מישהו אחר כביכול אומר לה, אף שהכל הבא לה מהחוץ, איננו גם כן ממנה נבדל. ושורשו טבוע בעומק מציאותה. אבל כיוון שכל חמדותיה העיקריות כבר נתנקרו ממנה, כמו זר נחשבו, על כן נמשכים עליה מעמדי השאלה כדבר בא מחוץ עלה. הבוקע ויורד עד עומק הווייתה. זאת אומרת שאנחנו כאן מבינים שזה לא מערכת חיצונית. אז כל פעם שחזל מציינים ואומרים לנו ויומר השם אל משה למור, הם לא מתכוונים שיושב בשמיים מישהו כזה שם איזשהו השם והוא משם למור למשה מדבר איתו שם ככה באמן מיקרופון. זה לא משהו חיצוני, זה מימד האינסופי של משה פונה אליו, של משה ושל הוויה כולה ושל כולל הכל, שמיים וארץ ומעל הכל, מעל כל התפיסות, כך שאין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע מיהו. רק דבר אחד אנחנו יודעים, שזה לא משהו זר, חיצוני, אחר. כי האחרות הזאת זה אלוהים אחרים, זה עבודה זרה, אחרת. ואנחנו מבינים שהכל הוא אלוקים. וגם ככה, תראו גם אצל רמב״ם, זה מופיע במקור 5א, אומר ככה, אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני המלך הגדול. לא דיבורו לא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבריו במושב המלך. אתה מדבר בחיי יום יום שונה ממה שאתה מדבר כשאתה נמצא מול מלך, או אתה לבד, זה התנהגות אחרת, הכל ברור. כשאנחנו מדברים עם המלך, אז צריכים לדעת להתנהג. אז אומר רמב״ם, בחיי יום יום שלנו, בכל מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בנוכחות של המלך, וככה צריך להתנהג. צריך לפחד מהמלך, צריך להיות יראה מהמלך. מפני זה, מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלוקים באמת, יאור משנתו וידע שהמלך גדול מחופף עליו, וידבק עמו תמיד. הוא גדול מכל מלך בשר ודם. ואילו היה דוד ושלמה, הוא יותר גדול המלך שלנו, יותר גדול מכל המלכים שבכל הדורות, כל הזמנים. מי המלך הגדול הזה? תקשיב, מה אתם אומרים? אתם כבר יודעים מי המלך, נכון? מי זה המלך? המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, נכון? תראו מה אומר רמב״ם, מי המלך הזה? והמלך ההוא הדבק ומחופף הוא... מה הוא? מה כתוב פה? מי הוא?
השכל.
מה? אצלי כולי טעות. יש מישהו בספר אחר? בוא נראה מה כתוב במקור שם. מה זה? אנחנו מצפים שמי יהיה המלך? המלך הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? מה אומר רמב״ם? השכל. זה המלך הזה. השופע עלינו. תראים, השכל זה לא כוונה הפעולה של המוח שלנו. זה לא כזה שכל. לא, השכל הוא המלך, אז הוא במרומים. לא השכל האנושי. כוונה השכל זה האין סוף. בנוחותו אנחנו צריכים לדעת להתנהג, והוא השכל מקשר בינינו ובין מימד עוד יותר גדול שמעבר לשכל, שהוא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה המימד שהשכל שלנו קולט, הוא מקשר בינינו בין השם. אבל השם זה הכל ומעל הכל. ואז אין קינה. ואז אין עוד מלבדו. אז הכל אחדותי. ואז אתה לומד לזהות את עצמך לא עם ההופעה הזאת של 80 שנה פלוס מינוס והלאה. Next. אני מה זה next? Next זה מילה הכי שכיחה בחברה קדישה. אז אני לומד, כשלומדים תורה, אנחנו לומדים לא לזהות את עצמנו עם ההופעה הספציפית הזאת, שהיא בגבורות 70-80 שנה. שתלחת 70. בגבורות, אומר דוד המלך, זה 80 שנה. ואחר כך, נקסט. אנחנו אין סוף. שמופיע בגוונים שונים. בדומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, והלאה, ומעלה, ומעל הכל, והכל, כולל הכל. זאת הפעה אלוקית. ולכן זקינה שם בסיפור עם דג הזהב רצתה את אוקיינוס, רצתה להגיע אין סוף, כי היא שייכת לשם במהות, ומה שעוצר אותה זה המידות הנמוכות שלה ובהימיות שלה וקמצנות שלה ותאוותנות שלה ועוד כל מיני דברים אחרים ומסכנות ועניות שלה. את כל זה מעכב אותה, מבדיל אותה בינה ובין אינסופיותה. חבל שזקינה הזאת לא למדה את רמב״ם.
אבל
כן, עכשיו יהיו כמה שאלות, אני מבין, בבקשה. הנה, רגע, רגע, תן לו כבר שם מיקרופון, אז כבר... אז כבר... אני אמרתי?
לא, אתה. חזר, כשהוא חזר.
אה, אוקיי.
אז השאלה שלי, למה ממעל? למה שלא להגיד חלק אלוקה?
כן, עוד למעלה. כי אנחנו, כי אם אנחנו חלק אלוקה, אז אנחנו יודעים מי זה אלוקה. יש לנו תחושה, יש לנו תפיסה, אנחנו יודעים שיש שם אלוקה. אז זה, אז עוד מעל, ועוד מעל, מעל מזה. מעבר לזה, עוד הלאה. כן, בבקשה, רגע, יש...
האם ההשקפה הזאת האחדותית סותרת את התורה של אני ואתה?
כן, אני מבין. נכון, באמת זה לא סותר. יש בנו מימד כזה, כמו שגם אמרתי זה קודם, שכשאנחנו חושבים על אינסופיותנו, ההבדל בינינו כל כך גדול שאנחנו כביכול מדברים עליו בגוף שלישי, ואנחנו אומרים עליו, though, כן, אתה, כאילו אנחנו פונים עליו. אבל אנחנו זוכרים, כמו שהרב אמר פה, שזה לא מישהו זר, לא מישהו אחר, אלא זה אין סוף.
אבל רק אם ככה זה לא סכנה להגיד שאני מתפלל ומתחבר עם עצמי, אז אני לא עובד את עצמי?
לא, אפשר להגיד את עצמך, שהעצמך הזה כולל את החסה שמוכרים בשוק מחנה יהודה, וכוכב לכת שם אנדרומדה, והכל, כולל הכל, כולל גם את העיפרון, כולל הכל. ומעל הכל. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחד, לגבי הקנאה שהרב הזכיר, אז הקנאה היא דווקא מתייחסת, האדם לרוב מקנה בדבר שהוא מחוץ עליו. אז האדם כשהוא מקנה באלוקיו, הוא דווקא מקנה באלוקים המוגדר, ההוא...
בדיוק, כן, כן, בדיוק. זאת כל האמירה של הרב הוא כפתרון לבעיה הזאת. אתה מקנה כי אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מחוץ עליך, הוא שם. ולכן אתה מקנה בו. אבל אם אתה מבין שזה אתה באינסופיותך, אז אין במי לקנות.
זה דווקא המחשבה מעט ילדותית. אני לא חושב שהרבה אנשים חושבים דווקא האלוקים הזה שנמדו בגן, שהוא גדול והוא גיבור והוא יכול להרים אבן גדולה וכולי, שהם רוצים להיות כמור. אין לאדם תחושות כאלה.
כן, כבר אמרתי את זה. זה כמו עם אותו משרת שאומר, נשמה לא כואבת לי. אדם ילדותי כזה באמת לא חושב כל כך. אבל אם הוא יחשוב, אז הוא יגיע לזה. בכל אופן, ככה זה, אנחנו רואים את זה פה בסיפור. הסיפור הזה הוא הוכחה ניצחת שאדם כן מקנה באלוהים. זה המקור. כאילו, לא רק מרב קוק אנחנו לומדים את זה. אנחנו רואים את זה מהתמונות. כן, בבקשה, אבל תעבירו לו מיקרופון. כן, תקבעו סדר לימוד אמונה בעיון. אמונה צריך ללמוד בעיון. סדר. והדברים שכתובים פה הם מראי מקומות שצריך פשוט לפתוח אותם. אני מביא לכם את זה כמשפטים קצרים, אבל מאחורי פה שלוש מילים שקראנו במקור שתיים, שלוש שורות של מקור שתיים, שם זה מאמר כזה, וצריך לקרוא אותו ולשדל להבין ולפתח. כן, זה הטיפ. טוב, אז בהצלחה.